מפליגים בספינה, חבוש בית האסורים. הם הבא להם כל הדבר הזה. שיש להם איזה סיבה, זה חטא. אין איסורים בלא חטא. אז אומר, הגומל לחייבים טובות. למרות שהיו חייבים, אז פחו גמל להם טובה. לכן, יש ספר, ספר שעות ותשובות, מהרם מינץ, רבי משה מינץ, הוא אומר, קטן, לא יברך הגומל. למה? קטן לא בכלל חייבים. אין לו עוונות. אם תראה קטן, שיש לו איזה חולה, או שעבר בדרך, או כל אותם ארבעה דברים שקראו לו, זה לא יכול להיות בגללו. למה שהוא אין לו חטאים. אלא בגלל אבא שלו. מה שכתוב בגמרא, בעוון, נדרים, בנים שאדם מתים שהם קטנים. אז אולי אבא שלו יש לו איזה עוון, עוון נדר, או משהו כזה. אז לכן הבן, הסובל עכשיו. ואם תאמר, מחמת הגלגול, שאולי בגלגול קודם יש לו איזה משהו לסיים את החשבון שלו, לכן קיבל איזה סבל. לכן היה צריך לעבור במקום סכנה ולעבור בשלום. אז הוא אומר, מהרם מן טוב, אחר כל זה ספק. אולי כן, אולי לא. אז איך יגיד, הוא אומר לחייבים טובות, על אבא שלו יגיד חייב, זה לא כבוד אביהם. לכן אומר מהרם מן, קטן, לא יגיד הגומל, עד שיהיה בר מצווה. שאז יש לו חשבון שלו. זה כותב מהרם מן, הביא אותו מגן אברהם להלכה, הכנסת הגדולה להלכה. אבל הרב חידם מביא שבגלילותינו הספרדים נהגו לברך הגומל כמה קטן פחות מגיל 13. ומה שקשה מהרם מינץ, איך יגיד לחייבים טובות, הרי הוא לא חייב, אלא בגלל אביו, ייתכן שיקרא לאביו חייב, יקרא לאביו רשע, חס שלום, אומר בכלל, שאומר גומל חיים טובות, לא מתכוון בכלל לעצמו. הגומל חייבים דעלמה, לא מתכוון לא מתכוון לומר, אנחנו עצמנו חייבים, אלא הקדוש ברוך הוא גומל גם לרשעים טובות, אבל לא מתכוון דווקא על עצמו. מה שמזכיר פה חייבים, זה שעל הכל אין איסורים בלא חטא. אבל לא מתכוון שהוא אביו או הוא חייב. זה דעת אבי ברכי יוסף. כל מקום, לדינה, שכך כותב אבי ברכי יוסף, שכך נהגו לברך, האחרונים העלו שבע אל תעשה עדיף. לכן קטן, למעשה, לא מברך כמו בשם המלכות. הוא יכול לכוון להוציא, גדול להוציא אותו, אבל הקטן לא יברך. כי עושים ככה לך למעשה. אנחנו לא נוהגים שקטן יברך הגומל. זה הנקודה. השאלה היא שבדין חינוך, אומר מהרם מינץ, למי יגיד חייבים טובות? לאבא שלו. אז יקרא לאבא שלו חייב? אז חולק עליו, הוא לא קשור לאבא שלו. הוא אומר, חייבים זה על מה? טוב, איך שיהיה, ככה נסכים למעשה, ספק ברכות להקים. אכן קטן, נהגו שלא מברך הגומל. יותר טוב, מצטוח להגיד הגומל, שישמע גדול שאומר הגומל, לכוון צד, אם יגיע לחינוך כמובן, שיודע לכוון והכל, ובצד אין שומע כעוני. אבל הוא עצמו לא יברך הגומל, אלא יכוון לצד לצד מישהו אחר שהוא חייב להגיד בקטע הגומל. אישה חייבת להגיד הגומל, מה איש, מה אישה. אותו דבר. ארבעה צריכים להודות, לא דווקא גברים, עודים נשים. כל בקות ההודעה, אנשים ונשים, שווים בהם. כך רוצה כנסת הגדולה. אומר מי הוא? המנהג שנשים לא אומרות הגומל. שמעתי טעם למנהג, לפני שאומרות, כיוון שצריכים לבוא בפני עשרה אנשים, אז לא לבוא רחרה להגיד הגומל, שאתה בעזרה, תבוא בפני עשרה אנשים, זה לא צניעות בדבר. לכן אומר נהגו אנשים, שאלה מבחות בכלל הגומל. אומר כנסת הגדולה בטעם, אז זה לא מספיק. ראשית, מה יש בפני עשרה אנשים? זה סך הכל, אומרים איזה משפט, פסוק, מה, תרקוד בפניהם, תשיר בפניהם. זה דבר כאן הכל נעשה באימה, ביראה, מה יש בזה שתגיד בפני עשרה אנשים? אנשים האלה לא אנשים ברחוב, אולי אנשים שבסדר, אנשים יראי השם. ועוד, מי אמר שצריך לבוא בפניהם? תעמוד בבית הכנסת בעזרה, שם תברך, והם ישמעו את הקול שלה, ולא יראו אותה. לא צריכים לעמוד לך בפניהם. תעמוד בעזרת נשים, תגיד את הברכה, והם ישמעו את הברכה, ויענו אמן. לא צריכים בכלל להסתכל עליה, לא תראה אותם ולא כלום. לכן אומר הכנסת הגדולה, שהמנהג הזה לא מנהג נכון, וצריכים, כן, אנשים, כן צריכות לומר הגומל. אמנם הרשות הלכות קטנות כתב, שאנשים לא אומרות הגומל, ואמר הטעם הזה בגלל, אתה יכול לחבוץ את המעבר? אמר הטעם הוא בגלל, שמו שאמר הכנסת הגדולה, לב צניעותי שעמדו הנשים בפני אנשים, בפני אנשים, אבל האחרונים כמעט רובם ככולם, כולל מרן החידה בספר דוד אמת, כתבו שנשים צריכות לומר הגומל. כמו סברת הכנסת הגדולה. מה שיש להגיד שלא, זה לא בסדר. ולכן נשים צריכות לומר הגומל, בקת הגומל, כמו אנשים בדיוק. כל ארבעה הדברים שהזכרנו אותם, גם נשים צריכות לברך. מי הוא? רבי עוברי דרכים, שמעיר לעיר, יש בזה מחלוקת בין אשכנזים והספרדים, שספרדים מברכים בגומל, גם נוסעים מעיר לעיר. והאשכנזים לא מברכים בגומל, נגד בני אשכנז, רק כשנוסעים במדבר, ממש, או בספינה בים. לכן, אפשר להקל בזה לנשים שלא יברכו בגומל. כאילו הם נהגו, לא תכף את כל המעברכים, אחד. זה הכל היה? כל זה הרעש מכאן? אז נדליק את המזגן הזה. היה רעש פה. חם, כן, חם. היה רעש אבל, לא יכולתי לדבר. אז לכן אישה שנוסעת מעיר לעיר 72 דקות יכולה להקל או להגיד הגומל. כלומר שזה מן שני, יש בזה שתי מנהגים, אז להגיד על זה לא, 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 לא צריכים כך להקפיד עליה. אבל אישה שהיא עוברת נסעה במטוס למשל, שנוסעים בספינה, או חשלום הייתה באסורה בית האסורים, או הייתה חולה, כן צריכה להגיד הגומל. לידה, זה כמו שיכול, עלתה למיטה, הייתה בסכנת נפשות, לכן, נשים צריכות לומר הגומל גם כן, כמו שאמר הרב הכנסת, אולי יעברו את זה בית הכנסת, בעזות נשים. יבואו להתפלל שחרית או מנחה בשבת, ואחרי הקת הצורה יבקשו לומר בקת הגומל. יש בגמרים ישמעו את הברכה ויענו אחרי ממן. ככה נוהגים אצלנו, אצל הספרדים מזמננו, שככה עושים מהלכה למעשה, אנשים שירות את דבר השם, באות לבית הכנסת, בעזרה, הבעל שלהם נגיד נמצא בבית הכנסת, הוא מבקש שהציבור ישמע, ישמע נגיד הגומל, זה הכל. לא, תכף נדבר על זה עכשיו. אז דיברנו על קטן, דיברנו על אישה. עכשיו, בקת הגומל צריך לומר אותה לפני 10 אנשים, בקת תחילה. שנאמר, ירוממוהו בקהל עם. ואין קהל פחות מ10 אנשים. הפסוק שם, מזמור ק"ז בתהילים, שם נזכרים אותם 4 שצריכים להודות, כתוב בסוף, ירוממוהו בקהל עם. ומושב זקנים יעללו. אז קהל זה 10 לכל הפחות. אין קהל פחות מ10 אנשים. כמו שכתוב שם, הקהל את העדה. ועדה אין פחות מ10. כמו שכתוב בגמרא, מתי לעדה הרעה הזאת שאמר להם הקדוש ברוך הוא למרגלים, יצאו יהושע וכלב. אז כמה נשארו? נשארו 10. וקרא להם עדה. אבל התורה אומרת, הקהל את העדה. שמע מינה שאין לשון הקהלה, לשון לא שייך פחות מעדה. לכן 10 אנשים, זה נקרא עדה, זה נקרא קהל. פחות מ10 אנשים אי אפשר להגיד בקת הגומל. יש אומרים שזה לא לעיכובה, רק כתחילה. יש אומרים שזה לעיכובה. ולהלכה ספק ברכות להקל. ולכן אי אפשר לברך פחות מ10. כי לפי הדעה שסוברת ש10 אנשים זה מעכב, אם ברך פחות מ10 עושה ברכה לבטלה. לכן ספק ברכות להקל. הוא לא מוצא 10 אנשים, הוא לא בא להתפלל בבית הכנסת למשל, חכה, ימתין. ימתין עד שימצא 10 אנשים, עד שיבוא בפעם להתפלל בבית הכנסת. האם הוא מצטרף להם או לא? האם המברך עצמו בכלל 10 או חוץ מ10? גם בזה יש מחלוקת. יש תשובות רבי אליהו בן חיים, אמר אנח, מביא אותו הרב, מקראי קודש, אומר בשמו שהוא כתב שהמברך חוץ מ10. למה? כתוב בגמרא וצריך להודויה באפי 10, בפני 10. משמע שהוא בחוץ. הוא מודה בפני 10. משמע שהוא בחוץ. הוא לא בפנים. ובספר פתח הדביר, הוא גם מנמק את זה. מכיוון שהוא מודה. והם השאר לא שייכים בהודעה, הם רק שומעים. אז הם לא מאותו סוג, איך הוא יכול להצטרף להם? הוא את הנס כבר יודע אותו. מפרסם אותו בפני מי? בפני 9, צריך בפני 10. לכן הוא אומר צריך שיהיה 10 חוץ ממנו. יש חולקים, אומרים לו, 10 יחד, כתקת חתנים, הוא והם שווים. זה סך הכל מסם, אומרים לכבוד חתן. מה זה משנה אם הוא בחוץ או בפנים? הוא והם שווים. פה הוא המודה. המברך, תכנס כבר יודע ממנו כבר. אז צריך לפרסם אותו בפני 10, הוא תשעה, הוא יודע, ככה דבר פתח הדביר אומר ככה. ויש חולקים, הרב החותנות אומר, כמו בחתנים, חתנים מן המניין, גם בהגומל, גם כן המברך מן המניין. ולא צריך שיהיה חוץ ממנו. והסיבה היא, מפני שכל שיש 10 אנשים שיודעים מאותו נס, זה מתפרסם הלאה, זה פרסיה. אז גם מה שהוא יודע, אז גם כן אחד מהם, למה לא? גם הוא מדבר, גם הוא יספר על עוד איש אחד. 9 ידעו עכשיו, והוא יודע גם כן. סיכום, 10 יודעים מהנס. 10 יודעים מהנס, זה מתפרסם לאט לאט. לכן יש בזה פרסומי ניסה, יש בזה פרסיה. לכן אומר הלקט, שגם הוא מן המניין. ככה ההכרעה, הלכה למעשה, לא צריך שיהיה יותר מזה. אלא 9 והוא. הוא מן המניין. יתרה מזו. אם נגיד יוצאים מדי חובה כמה, הברכה שלו. 3, אפילו 10 יוצאים מדי חובה מניין בברכה שלו. גם כן זה בסדר. אנשים סיכום שעשרה שנמצאים באותו מקום. והסיבה היא ככה. הסיבה שבאמת הוא, הראיה שגם הוא מן המניין, שגם כן הוא מצטרף למניין של העשרה, אפילו שפה זה משום פרסומי ניסה כמו שאמרנו קודם, יש גמרא במסכת כתובות, גמרא אומרת ככה, מניין לברכת חתנים בעשרה, מאיפה אני נלמד דבר כזה? אז יש בזה מחלוקת. רב נחמן אמר, למדו את זה מבועז. בועז כתוב שם במגילת רות, ויקח 10 אנשים מזקני היום. שמע גם 10 אנשים מזקני היום. שיגיד שווה ברכות. כאן למדנו, מכת נישואין צריך 10 אנשים. עכשיו, אבי אבו חולק, אומר לא. אם מהטעם, אולי בשביל לדרוש להם עמוני ולא עמונית. מואבי ולא מואבית. כידוע שרות ובת רות המואביה הייתה ממואב. התורה אומרת, ויבוא מואבי בקהל השם. אז איך קח אותה? אז הוא תתן את ההלכה. ההלכה אומרת, עמוני ולא עמונית. הבת, האישה, ממשבת, מעמון מותרת. האיש אסור, הזכר אסור. התורה כתבה עמוני, עמונית. לא כתבה עמונית, או כתבה עמונים ברבים, שכולל איש ואישה. כתבה, לא יבוא עמוני. עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. אז בועז, מי שעשה מעשה, ניסה את רות המואביה, הלך קרא על 10 אנשים, מזקני העיר, ועשה להם את ההלכה שהוא קיבל אותה מרבותיו, שעמוני, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. לכן קרא ל10 אנשים, ואין ראיה משם בשבע ברכות. אז מה, למה, איפה מישהו הברכות בעשרה? כתוב שם. במקהלות ברכו אלוקים, השם ממקור ישראל. על הסכם מקור, מקריאות ברכו אלוקים, צריך 10 אנשים לברך השם על הסכם מקור. אז זה מפסוק אחר. שאמרה שואלת, למה רבי אבו לא אמר כמו רב נחמן? למה הוא לא רוצה ללמוד שברכת חתנים בעשרה הם בפסוק של בועז? כן? למה לא? אז אמרה שם לא משיבה, בגלל שאם כן, איך חתנים מן המניין? הרי בבועז, מה היה? הוא גם היה מן המניין. אמרה לא משיבה, כמה ככה הלכה, חתנים מן המניין. אז הכהן יש מה שכתוב, לקח בו 10 אנשים מזקני העיר, 9 הוא לקח. למה כתוב לקח 10? אבל 10 יחד איתו. אמרה לא אמרה, זה הסיבה שלא רוצים לפרש את הפסוק ככה, בשבע ברכות, שאם כן יוצא, שלקח 10 וצריך להספיק 9. כי זה אפשר לפרש, לקח 10, כמובן היא לקח 9 ויחד איתו היה 10. אז למה רבי אבו לא מפרש, כמו דת רב נחמן, שזה... כמו שאמרנו, אמרנו, זה סיבה אחרת. למה הוא דורש ככה? הוא אומר, זה הפסוק שם בבועז, הוא אומר, זקני העיר. מה, צריכים לבקע זקנים בשביל שבע ברכות? אם נגיד זה בשביל להגיד להם איזה הלכה, זה חכמים, שהם בקיעים בהלכה, שישמעו בני ישיבות, זקנים יושבים בשער, זקן זה שקנה חוכמה. אבל אם זה, להגיד להם שבע ברכות, תגיד כל אחד מה יש. צריך לקח 10 זקנים, לכן הוא מפרש פסוק אחר. מקבל ברוך הוא השם, ומה שכח עשרה זקנים, דוש להם את ההלכה. אבל לא כתוב בגמרא שהסיבה שלא רצה לבוא מבועז, כי בועז כתוב לקח עשרה, אם תרצה לומר שישה ברכות, מספיק תשעה. כי הוא יכול לפרש שפיר. לקח עשרה יחד איתו. אז הנה רואים, שכפי שכתוב בפירוש בגמרא, בפסוק, לקח עשרה אנשים, אתה מפרש עשרה יחד איתו. הם רואים גם פה. אמרו שכתוב בפי עשרה, עשרה יחד איתו. לא כוונה באנפי עשרה, לפני עשרה זרים, אלא שהנס סיכום יהיה יחד איתו בפני עשרה. רק ששם זה פרסום, ופה זה פרסום. אותו דבר, אין פרסומת, פרסומי ניסה, פרסומי הלכה, מספיק עשרה יחד איתו. לכן, הלכה למעשה, מספיק עשרה יחד איתו. כך גם כן מוכרח בשולחן ערוך. כתוב בשולחן ערוך, ונהגו לברך בית הכנסת, אחר כך התורה. שאי אפשר שלא ימצא שם עשרה. כי איך יראו בתורה אם אין עשרה? אם קוראים בתורה, בטוח שיש עשרה. אם נגיד צריך עשרה חוץ ממנו, אז אולי אין ראיה. למה? אולי שם עשרה מצומצמים, בוא אחד מהם. זה ודאי משמע שעשרה יחד איתו. כמו לגבי שקראת התורה, עשרה יחד איתו, גם לגבי קראת הגומל, עשרה יחד איתו. לכן הלכה למעשה. אם יש לנו אפילו עשרה אנשים עושים את הגומל ביחד, דיינו שכולם יוצאים את החובה ממנו, את החובה, גם כן זה בסדר. שכולם מן המניין, זה לא משנה. מפני שמי שמברך הגומל, גם הוא סוף מתפרסם אצלו הנס. לא צריך שיפרסם בפני עשרה ויהיו 11, צריך שעשרה אנשים יתאום מהנס. לכן גם הוא מן המניין. מה הדין לברך בפני נשים או ילדים קטנים? אז כיוון שכתוב בפסוק וירוממוהו בקהל עם. וקהל זה דווקא זכרים בני חורין מעל גיל יג. קהל שאומרים בו קדיש, שאומרים בו קדושה, רק אפילו שפה זה לא מטעם דבר שבקדושה, טעם פרסומת, אבל הפסוק אמר, וירום בקהל עם. כנראה הסיבה בזה, אם יפרסם לנשים, זה לא יתפרסם הרבה הלאה. כמו שנשים לדברניות, אבל לא נמצאים בשוק, שהצנועה נמצאת בבית. אז באיש שמפרסמים לפני אנשים, אז אחד מספר לשני יותר. חברה איתלה, עוד חברה איתלו, עוד חבר איתלו. אבל בנשים זה שחי הכל בחוג המצומצם שלהם, כי אם לא, כמה שהם דברניות, זה לא יוצא לשוק, זה לא יוצא החוצה, רק בחצרותיהם ובתיהם. אז כולם בחג המשפחה, בחג החברות שלה וזה הכל. זה לא יעבור הלאה. שכן בגברים שנמצאים בשוק, נמצאים במקומות, יכול לעבור מאחד לשני. לכן, דווקא נשים, גברים ולא נשים. התורה, הפסוק הקפיד בקהל עם. וככה ההלכה, שנשים אי אפשר לברך בפניהם. רק בפני אנשים. כן, עשרה גברים. עשרה גברים איתה, לא קורא אותה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. יש לנו עוד ברכה, שמברכים אותה דומה להגומל, אבל היא שונה קצת. היא כמעט לא מצויה בזמננו. אדם שנעשה לו נס, מברך, כשמגיע לאותו מקום שנעשה לו הנס, עוד לפני כן. קטע הגומל, תחילה צריך לברך אותה תוך 6 ימים. אדם נגיד חזר מהדרך, אז תוך 6 ימים יגיד הגומל. אם אין, לא יצא שישאר לספר תורה, או נגיד זה יצא ככה, הוא נסע ביום שני, אחרי שכבר קראו בספר תורה, ואז יש לך עד שלישי זה יום אחד, עד רביעי זה יום שני, עד חמישי זה יום שלישי, ויצא שאמר כמה ימים מעת לעת לפני שקראו בתורה. הוא פעל בנט פעם הראשונה, ועכשיו הוא פעל יותר מאוחר, יצא מוקדם, אז לא צריך לחכות לספר תורה, כך 10 אנשים וערך בפניהם. כמו שנגעו בפני ספר תורה זה רק מנהג, כמו שנגעו בטוח שעשרה אנשים או תמידי אחרי גם בפני, אבל זה לא דבר שהוא הכרח. אם לא ברך תוך 6 ימים, יכול לברך עד מתי שירצה. אין לזה הגבלה בדיעבד, אפילו אחרי שנה, שנתיים, 3, 4, כמו שהוא זוכר, זה בדיעבד. כתחילה צריך לברך תוך 6 ימים, 3 ימים. לא ברך, יש לו אין סוף. למה היה צריך תוך 6 ימים? כי יש דעת הרשב"א, איך הוא אומר, קיבלתי מרבותיי שמברכים תוך שעה ימים ולא יותר. אז חוששים לו לכתחילה. המקר הדין, דעת מרן, כמו רוב הפוסקים שאומרים, אין לזה זמן. הוא חייב הודעה לקדוש ברוך הוא. אף אחד לא מגביל אותו. עכשיו, אדם שהתחייב להגיד לגומל, ולא אמר לגומל, ובינתיים התחייב עוד פעם. כגון, נגיד, הוא היה חולה בעברי, עלה למיטה בעברי, ולא אמר לגומל, שכח. בינתיים עשה איזה נסיעה, שאין שתי נחות מחוץ לעיר, עוד פעם התחייב לגומל. הוא עשה כמה נסיעות במשך הזמן, ולא אמר לגומל. והצטבר לו עכשיו חוב, שכמה פעמים להגיד לגומל. זה בגלל הסיבה הזו, וזה בגלל הסיבה הזו, הוא לא אמר. יש בספר, שעות בתשובות, רבי אברהם בר יצחק, בעל ספר האשכול, כותב שאדם שנכנס לבית הכיסא, עשה צרכיו ויצא, שוב פעם נמלח לחזור, שוב פעם עשה צרכיו, צריך לברך פעמיים אשר יצא. לא יברך פעם אחת לפתור את שתיהם, שהרי הוא חייב פעמיים הודעה להשם, איך יברך אחד במקום שתיים. זה גם כן לפי דבריו, צריך לברך את הגומל. אדם מתחייב הגומל פעם אחת, ולא ברך, שוב פעם מתחייב פעם אחת, זה אירוע אחר. אז צריך לברך פעמיים הגומל. פעם אחת בשביל ההצלה הראשונה, פעם שנייה בשביל ההצלה השנייה. זה כותב הרב אברהם בר יצחק, בעל ספר האשכול. הרעבד, החותנו של הרעבד הידוע. בבית יוסף, בסימן זין באור החיים, מביא את דברי הרעבד האלו, שם מוחות חיים, שם בעל ספר ההשלמה, ומביא את זה בשם הרב הגדול, רבי יצחק אבוהב, שכתב בספר אורחות חיים, אדם ששסה צרכיו ויצא מבית הכיסא, שוב פעם נמלך, שוב פעם שנייה לעשות, ולא הספיק לברך לפניכם, צריך לברך פעמיים. שם הכתב, באורחות חיים, והביא ראיה, מה שמברכים, מתפללים תפילה, שאדם שכח להתפלל שחרית למשל, היה אנוס, אומר מנחה פעמיים. אז גם פה, עושה פעמיים, הגומל. אז פשוט הדברים משמע, כאילו הוא הסתמך על הראיה, מדין תשלומין. ובא הבית חדש, אומר שזה לא דומה אחד לשני. דין תשלומים זה תפילה במקום קורבנות נתקנה. בקורבן יש דין תשלומים, אדם שאיחר, מביא אותו. השם כן לגבי בקת ההודעה. כיוון שהוא חייב לברך, הוא חייב לפתור את הכל. למה לברך פעמיים? לברך פעם אחת, לפתור את הכל. תפילה זה במקום קורבן. קורבן, אם עוד קורבן, עוד קורבן. יש ככה זה הדין, יש עוד תשלומים. אבל לגבי הודעה, בקת ההודעה, הולך פעם אחת, לפתור את הכל. ומביא ראיה בראשית דבריו, וההלכה ידועה בשולחן ערוך. אדם סיים לאכול. אפילו אמר, הבלן ונבריך. בוא נעשה בקת המזון. בואו ונברך. אחר כך נמלח. הוא רוצה לאכול, הוא רוצה להמשיך לאכול. אז באמר, הבלן ונבריך, נחלקו האחרון, הראשונים. האם שחוזר ואוכל צריך לברך או לא. דעת הראש שבדי בין אכילה לבין שתייה. בשתייה אז אדם מסיח דעתו משתייה ובאכילה לא. דרך אדם ניגרר מאכילה קטנה לאכילה גדולה. כן אפילו אם גמר בדעתו הוא אמר אמנם ונבריך הוא יכול לחזור. לא נקרא שהוא גמר בדעתו לגמרי. יש חלקים על זה, אומרים לא ככה. אין הבדל בין האכילה ובין שתייה, בין כך ובין כך, אדם מסיח דעתו. אז טוב, לכל הפחות, ברך ברכה ראשונה עוד פעם, אם הוא רוצה לאכול. אבל ברכה האחרונה לא צריך לברך פעמיים, אלא בסוף ברך פעם אחת, וגומר בשביל לאכול. אז הנה רואים, אפילו שהוא התחייב פעמיים לברך. פעם אחת על אחרי המעשה הראשון, אחרי זה אחרי, פעם שנייה אחרי עוד פעם, ברך פעם אחת, פותר את הכל. כי נו הדין, בבקשה שיצא, הוא אחת הגומל. אפילו שהוא התחייב פעם אחת ועוד פעם, ברך פעם אחת, פותר את הכל, מה יש? למה שיברך פעמיים? זה כותב ספר בית חדש. כמעט כל האחרונים מסכימים לבית חדש. אומרים, אם בגלל שיש כאלה מסכימים לו בהבנה שמבינים כמותו, אם שם צריך פחות להקל. וככה יצאה ההלכה הזו בהינומה, בכל הפוסקים, ספק ברכות להקל. יברך פעם אחת בלבד. לא כמו שכתוב בשולחן ערוך, לא כמו רבותינו הראשונים. יש מאות פוסקים, כמו השולחן ערוך, כמו מאמר מרדכי, ספר בית דוד, בית יהודה, אבל זה מאות פוסקים. רוב הפוסקים פוסקו כמו דעת בית חדש. הגדיל אשר עשה רב החידה עליו השלום, שאמר, אפילו אם יש ספק ספקה, לא מצרפים את הספק הזה לספק ספקה, לדעת מרן במקרה הזה. זאת אומרת, זו סברה תמוהה מאוד, לברך פעמיים, וכבר דחו אותה האחרונים, אפילו לסניף לא מצטרף. לא מספק סוכר, לא מצטרף הסברה הזאת. זה דבר הרב חידה. אבל מה כל הקושיה שלהם? כל הקושיה שלהם, מהדין של אדם שגמר לאכול, שוב פעם נמלח ורוצה עוד פעם לאכול, שמברך ברכה ראשונה, ולא מברך ברכה האחרונה פעמיים. קצת שני, שהלכה דומה לזה בשולחן ארוך, בדין שינוי מקום. אדם ישב בשולחן ואכל. וקם מהשולחן שלו. יצא החוצה. וחזר חזרה לביתו. מישהו קרא לו מהרחוב, יצא החוצה. לא השאיר איתו אף אחד בשולחן, היה אוכל לבד. וקם ויצא וחזר. מה הדין? נחנקו בזה הראשונים. הרמב״ם כותב, שצריך לברך ברכה האחרונה על מה שאכל, שהוא חוזר חזרה לשולחן, נגיד הוא אכל לחם, עושה קצת המזון קודם. אחר כך, נברך המוציא, עושה פעם נטילה והמוציא, להמשיך לאכול. הוא לא יכול להמשיך לאכול, בלי ברכה האחרונה על מה שאכל, ראשונה על מה שהוא רוצה להתחיל לאכול. נברך למפרע על מה שאכל, ושוב פעם, לכתחילה על מה שרוצה להמשיך לאכול. כך כותב הרמב״ם, כך כותב הסמ"ג, כך כותב ספר אור זרוע. ככה פסקה הלכה בזה. שצריך להבין את הרמב״ם. למה מברך לפניו? לאחריו. מה ההבדל בין זה, בין מי ששיח דעתו מלאכול, שוב פעם חזר ואכל, שמברך פעם אחת ברכה האחרונה. למה זה מברך פעמים ברכה האחרונה? שינה את מקומו, ברך על מה שאכל תחילה קודם, אחר זה ברכה ראשונה מחדש. זה רק ברכה ראשונה בלבד. אחרונה יעשה אחת בשביל שניהם. כמו שאנחנו פוסקים, כמו שכמה רמב״ם עצמו פוסק, אדם יושב בסעודה וגמר דעתו שלא לאכול יותר, שוב פעם נמלח לאכול, שמברך פעמיים. מה? ברכה ראשונה. ברכה האחרונה, ברכה פעם אחת לכולם. אז מה ההבדל בין אדם שהשיח, גמר דעתו שלא לאכול, לבין אדם שהוא קם במקומו? צריכים להבין את הרמב״ם. כנראה התשובה היא ככה. כשאדם נמצא על השולחן עדיין, לא קם במקומו, אפילו של מי שאכל כזית, הוא התחייב ברכה האחרונה, אבל הוא לא התחייב הלכה למעשה. הוא חייב לברך על החובה, אבל הוא יכול להאריך, להמשיך על השולחן כמה שהוא רוצה. רק שלא יעבור זמן עיכול. אדם שגמר לאכול, יושב על השולחן, לא קם מהשולחן. הוא חייב לברך ברכה האחרונה מיד, הוא רוצה לקרוא ספר. הוא רוצה לקרוא איזה דף גמרא. אחרי זה רוצה לקום. מישהו מונע אותו? אתה עושה עבירה? קודם כל תימד את חמקת המזון, ואחרי זה תקרא כזה דף גמרא. לא. כל מה שנמצא על השולחן, כיוון שהכל נמצא לפניו, הוא לא ישכח את זה בקטע המזון. הוא לא קם מהשולחן עליי. רשאי שימתין, רק שלא יעבור זמן עיכול. עושים לב שלא יעבור הזמן, שאחרי זה במעבר לא יהיה אוכל, על מה יברך. שלא יתעכל, המזון לא יעבור 6 שעות, לא יעבור שמר יהיה רעב מחדש. אבל בזמן מועטי, תוך שעה, תוך 72 דקות, אין שום מניעה בדבר. כפי שהוא חייב לברך, כמובן חייב, חי עליו חובה, אבל אף אחד לא אומר לו, אם אתה משה עוד דקה ועוד דקה אתה עובר איסור. חי עליו חובה, אבל לא הלכה למעשה, הוא לא צריך לבצע את הפעולה מיד. לפיכך, אם שוב פעם נמלח ורוצה לאכול, כיוון שהחיוב הראשון עדיין לא חל הלכה למעשה, שהוא חייב לבצע אותו, אז כאילו בתוך החיוב הראשון נוצר חיוב שני, ואחר אחד מספיק. אין פה שתי חיובים, כי החיוב הראשון לא נגמר. אז למה זה דומה? אחד יושב ואוכל כזית, אחד עוד כזית, עוד כזית. וכי צריך לברך 10 ברכות, כל כזית ברכה? לא. ברכה אחת לסוף. כל מה שאוכל. למה? כי תרם חל עליו בחובה החיוב הראשון, נצא לו עוד חיוב נוסף. אז למה זה דומה? מי שמביא לפני, מי שנגיד היה חולה, ותרם שיבריא, לא הספיק להבריא, נכנס סכנה שנייה. מה הסכנה שנייה שנכנס בה? נסע בספינה. וטרם שעלה מן הים, אז באו שם שודדים, שבו אותו. כמה יברך הגומל? כמה יברך הגומל בסוף יש את זה? פעם אחת בלבד. לא נגמרה סכנה אחת והתחיל סכנה שנייה, שכבר חל זמן צריך לברך, אלא לפני שעדיין חל החובה לברך, התחילה בעיה שנייה. זה דבר גם פה. הוא נמצא, לא, הסכנה לא נגמרה סכנה. האדם היה למשל נסע, היה נסע, אבל אני בכלל בציור הזה עוד לא מבין כל כך. אני רואה שיש היסטריה, אבל לא עד כדי כך. היה שאלה הלכה למעשה. אבל מצאו ג'וק אצל אישה אחת. אם ברשות הרבים הסוכה, ואתה רוצה לעבור לבית שלך באמצע? רוצה להמשיך לאכול בבית? צריך לברך מחדש, כי הוא עובר דרך ברשות הרבים. רק בחצר. טוב, נגיד קצת מוסר. שבר מה החליט את ההלכה של בקעת הניס, לא הספקתי היום. שעשה לי נס במקום הזה, כמעט לא כך מצוי, אבל לפחות בלי שבו מלכות, כן, זה ג'וק. מה הוא שאל? זה שכה מזמן, אתה זוכר? כל ליטר מים או משהו כזה, ונוסע בדרך. אדם נוסע למשל בנסיעה, לוקח איתו בקבוק מיץ שתייה, כל כמה זמן שותה. אני צריך לברך כל שתייה ושתייה, או פעם אחת עד שיגיע למקומו. אדם יושב בכולל, לומד, יש לו בקבוק לפניו של מיץ. מדי פעם מוזג שותה. עושה קוסטק מדי פעם. אתה נמצא במשרד, יושב, מדי פעם שותה שתייה מדי פעם. האם מברך פעם אחת עד שילך לבית שלו, מבוקר עד הערב למשל, או עד שעה חצי יום, או כל שתייה ושתייה. מה, איך, מה ההלכה בזה? שמעת ההלכה, אני אראה את ההלכה בקצרה. גם זה יש נימוקים והכל. ההלכה ככה בקצרה. אם כשהוא מפסיק לשתות, אני שתה קצת, להפסיק. הוא עדיין יכול עוד לשתות. רק הוא מפסיק, הוא נוסע, הוא לא יכול לשתות. חייב להפסיק, הוא תרוד בנסיעה למשל, או הוא תרוד בלימוד, או שהוא תרוד בעבודה שלו. לכן שותה פסקי פסקי. אבל אם היה לו קצת מנוחה, השותה עכשיו בת אחת עוד כמה כוסות. אז זה, השתייה שתבוא אחר כך, לא יברך, עד שהוא מרגיש שזהו. עכשיו הוא לא יכול יותר להמשיך לשתות, עד שהוא יודע שעוד רבע שעה הוא ישתה עוד פעם, אבל עכשיו הוא גמר לשתות. שעה שהוא גמר את השתייה, נגיד הכין לו כוס אחד. גמר אותו, עכשיו הוא לא רוצה עוד אחד לשתות. לא בגלל שאין לו זמן לשתות, בגלל שהוא לא מסוגל לשתות. אין לו תיאבון לשתות, זה לא טעים לו עכשיו לשתות. שעה שאדם גמר את השתייה, כלומר גמר במציאות, שהוא עכשיו מסיח דעתו מהשתייה, כי עכשיו אין לו חשב לשתות יותר. נגיד בחר האחרונה, בחר ראשונה, וגמר. פעם הבאה, עוד פעם. אבל אם הוא לוקח נגיד כוס, כמו שאני פה, יש לי פה כוס מיץ, מדבר, ואתה קצת, עוד פעם מדבר עוד פעם. למה אני לא יכול לתת לשב, לא באתי פה לשתות כוס מיץ. שצא ככה בבת אחת ככה ואתם תסתכלו עליי, אני מלמד. אבל אם הייתי רוצה לשתות ככה סתם, שותת כולו בבת אחת, שלא אומר לי סתם, שותת כל כך לאט, מה זה יקרה? ערק, מבין? זה ההבדל. אם אדם מרבחין לו איזה כוס שתייה או שתי כוסות, ולא שותת גם פסקי פסקי, כי הוא תרוד באיזה עבודה או משהו, הוא תוך כדי זה, אז רק שגמר לשתות, הכולם ברכה אחת. אבל אם הוא נגיד גמר לשתות, אנחנו יודע, עוד מה הוא יקר, הוא יתעייך עוד פעם הוא ישתה, עוד פעם יצמא. כל שתייה בפני עצמו. לכן נמצא, נגיד, נמצא בכולל. ועכשיו הוא לא יושב, מביא לו קוסטה, גמר אותו. עכשיו, שתי עוד קוסטה, לא, אין אחד, גמר שתי, אחד מספיק. עוד חצי שעה, עוד שעה, עוד פעם עוד קוסטה. עוד פעם נגיד שהכל. ושב שעה שגמר לשתות את הראשון, הוא סיים שתייתו באמת. שימו לו בקבוק, אז מה זה משנה, אבל הוא יכול לשאול בקבוק הזה עוד? לא בקבוק, עכשיו הוא יכול שגמר את הלגימה הראשונה. למה אתה מפסיק לשתות? כי אתה גמרת לשתות, ואתה נאלץ להפסיק? אז בסדר, הכל ברכה אחת. יכול להיות בגלל שהוא רוצה ללמוד, בגלל שהוא רוצה למסור שיעור, בגלל שהוא תרוד באיזה עבודה, הוא יריד פועל, כותב, כל... כן, יש איזה סיבות. בדיוק כך. לא, מתכוון זה לא מספיק. השאלה היא כשהוא מפסיק לשתות, האם הוא כביכול מפסיק מחמת איזה אונס, או מחמת שהוא גמר לשתות. הוא רבוי, בדיוק כך. אם אמרת שהוא, הנה פבוק שאין משתפניו, אבל הוא לא מוזג בעוד אחד. הוא כבר אמר, לא צריך, עכשיו אני מספיק לי, אחד, מספיק לי שתיים. עוד שעה אני עצמה, אני אשתה עוד פעם. אז כל שתייה לעצמה. תן שבועות. אז אם אחד מבין, נגיד, הוא קורא, לומד, הוא בא ללמוד, אז בדרך כלל הוא לא לומד, ואחרי זה כשמצטרך, אז...
יופי, אז פעם הבאה שתהיה ברכה חדשה, כן? אבל אם שם כוס אחד לידו, הוא קורא ושותה ככה כל הזמן. עד הבוקר, לא גמר אף פעם. אני יודע. אומרים שיש, אתם שברה אמרתם לי פה, שפה זה אוכלים ביחד, אחד קורא, כולם אוכלים. אני מסתכל בספר, אז הוא גורמן, נגרר מאכילה לאכילה. הוא גומר את המיץ, שזה קפה, גומר את קפה, גומר את קוקה קולה. אחר כך יש פיצועים, אחר כך יש זה. הוא מסתכל בספר, זה בסדר. אז אם ככה אחד כזה, אז הוא קובע סעודה עד הבוקר, כמו אדמו. זה פתור, זה ודאי פתור. אבל האדם באמת שתה כוס, גמר. עכשיו, השם בספר קורא. ולא יש תיאות, גמר, יש לו כוס אחד שלם, ועד... אחר כך כואב לו פעם, גרון לו פעם, הוא נהיה פעם, קשה לו לאכול. עוד שעה, שותה עוד פעם. אני זוכר שהיינו בתל אביב, גם, היה ככה, באמת, לא היה כמו היום ככה, מביאים ככה סעודות וזה. פעם בשעה, היה בא שמש, מכוסות קפה, עוד שעה, עוד פעם, קוראים נגיד איזה קטע, קוראים ספר, ספר, קוראים נח, קוראים תורה שבעל פה, אז כאילו עשו איזה הפסקה, ועוד פעם, אז כל הפעם מברכים בפני עצמם, אבל אדם יושב בפניו הכל נמצא מונח, והוא כל הזמן שותה, כל הזמן אוכל, מה הוא הפסיק? מה יברך פעם שנייה? מה יברך פעם שנייה? הוא גם אמר באמת, לא, מספיק, די, די, עכשיו אני קורא, אחרי חצי שעה עוד פעם רוצה, עוד פעם להמשיך, ואיך חדש. אף זה נראה לי חורה ככה, לא כמו שככה נהגו לפסוק תמיד, ככה. בוא נראה. אתה עכשיו אוכל ביום? פעם אחת, או שלוש פעמים. אתה יודע שבבוקר תוכל גם כן שעה אחת או בצהריים. אז מה תגיד, פעם אחת מוציא וגמרנו? איזה זמן? איזה זמן? איזה זמן? אחר ראשונה אני אמרתי. הוא שזה שתהיה לאט לאט, אין ברכה אחרונה. אז מה, אין דבר כזה. למה אין דבר כזה? מפני שזה, עכשיו גמרתי לאכול באמת. שם בשעה שהוא, זה גומר למקרה שהוא לא גמר לשתות. בשעה שהוא הפסיק את הכוס, שם אותו בשולחן, הוא רוצה עוד לשתות, אבל הוא לא יכול. הוא אנוס. ואתה אומר, גמר לשתות. עכשיו לא יכול עוד אחד. עכשיו הוא רבוי. זה הוא גמר. באכילה זה 6 שעות, בשתייה זה 8 שעה. זה ההבדל, זה מוכל לחם פעם, כמה פעמים ביום. מפסיק, מספיק לו. אבל שתייה, שותה קוקו קוקו מדי פעם, מדי חצי שעה, שותה עוד פעם, פרד בקיץ. תלוי, שתי שיעור רביעית, כן? כן, כל פעם, זה מחר עונה, מחר ראשונה. כן, ככה הלאה. מכין לך מהבא את הכוס. אבל עכשיו לא יכול לשתות. עכשיו לא יכול לשתות, עוד. רק פעם שנייה, עוד פעם. כן? אני אומר לכם, עוד כמה שנים, כולם נצטרו ככה. זה היה כמר... את לאט, מה לעשות? זה האמת, זה האמת. זה האמת לאמיתה. טוב. אה? כן, טוב, כן. שתייה כן, אכילה לא. כן. טוב, טוב שלו. זה נס, אבל אפשר להסביר את זה בדרך הטבע. אבל בין אפילו לגמרי. לא הרבה, אפילו שזה מיעוט, אבל יכול... אני משכב, אגיד לגומם. אם נגיד הוא אכל, נגיד איזה פרי מסוים. עכשיו מזה יותר לא יכול לאכול. הפרי אחרי יכול לאכול, אז לא גמר עדיין לאכול. אבל שום פרי שם לא יכול יותר לאכול, גמר. הוא אכלת עכשיו הפרסק, תביא לו עכשיו עוד, נגיד גמר, לא יכול. אני אכלתי קודם, עוד פעם ברכה מחדש. מעשר שעור, זה בחר האחרונה. תורת אינך. הייתה את מוסר, עוד שבועיים, חג השבועות. אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו, ועשיתם אותם. אומר רש"י, מה זה בחוקותיי תלכו? אם בא לפרק, הכוונה היא שמירת המצוות, שמות המצוות של התורה, הגמרא פסוק אומר, ואת מצוותיי תשמורו. אם זה לוין, אז אם תשמורו זה לוין, עשתם אותם זה עשין. אז מה התורה אומרת? עוד משפט, אם בחוקותיי תלכו. אומר, שתהיו המלים בתורה, שתהיו, המהלך שלכם יהיה בתורה. אחרי זה בהמשך, לפני התוכחה. אם לא תשמעו לי, ולא תעשו וכו'. כתוב לא תעשו, כתוב, מה זה לא תשמעו לי? אומר שלא תשמעו לי להיות עמלים בתורה. לא תשמעו לי להיות עמלים בתורה. מה זה עמלים בתורה? המשנה אומרת מסכת אבות. עשה תורתך קבע, ומלאכתך ארעי. אדם יכול לעבוד 8 שעות ביום. ללמוד 4 שעות, 3 שעות, שעתיים. אבל מלאכתו ארעי. כל מה שהוא עובד, זה לא תכלית בשבילו. זו התכלית, זה השעה של לימוד תורה שיש לו אחר כך. אז כן, אין לו פרנסה בצורה יותר קלה. נהיה סוף פועל, שחור. עובד שעות ארוכות, בשביל להביא כמה אלפי שקלים, כמה גרושים לבית מפרנס, יש לו משפחה. אבל הוא כל מסעת נפשו, שעה שעובד, טריפן לחם חוקי בשביל לשבת ללמוד תורה את השעה שלומד כל יום, או שעתיים או 3 שעות ביום. החשיבות שלו, שכל המהלך שלו, זה הלימוד תורה שלו. והכל העבודה שלו היא ארעי. יש לי זמן ארוך, אבל היא ארעית, היא לא יוצאת תכלית. זה נקרא תורתו אומנותו אפילו. ככה כותב הראש במסכת בבא. ויש להפך. אדם יכול ללמוד, נגיד למשל, כמה שעות טובות ביום. אבל בשעה שהוא לא לומד, זה אצלו החיים הטובים. חופש או דברים אחרים. צערים, יש גם כאלה. הצערה יכול לפני הכיוונים לפתות את הבן אדם. לומד, כולם לומדים. מה לעשות? ככה זה מנהג המקום פה שכולם הולכים לכולל. הוא לגב הולך לכולל. אבל הוא לא... השמחה שלו היא אחרי הכולל. שהוא הולך, יש לו אחרי זה חופשה, יש לו אחרי זה זמן פרטי, שהוא עושה בו, לא לומד תורה. אז תורתו ארעי ומלאכתו קבע. זה לא שם. הפסוק אומר, אם בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה. כל אחד יש לו כוח. הוא עמל, הוא משקיע במשהו, מוסר את נפשו על משהו. שהמסירות נפש שלך תהיה על תורה. שההשקעה שתשקיע אותה תהיה בתורה. מה זה שתהיו עמלים? תלכו, המהלכים שלכם יהיו בתורה. שאדם שאוכל אכילה, עכשיו כמו שאוכל בזבחי מתים. שאחד שאוכל, עכשיו כמו שאוכל בשחר של מקום. הכיצד? זה אוכל לסוף הבטנו. עכשיו, אוכל בשביל ליהנות. השמחה שלו לאכול, אחיך נהנה. איזה טעים, איזה יופי, זה כמו תחליט בשבילו. האכילה היא בשבילו תחליט. הוא נותן איזה זמן מיוחד וכו'. אכילה, אכילה, נהנות. הוא לא אומר דברי תורה, שולחן ולא כלום, כי מה יגיד דברי תורה? עכשיו הוא אוכל. כאילו אכל משולחנו, מזבחי מתים. כאילו אכל מתקופת עבודה זרה. כי המחשבה שלו מחשבה נגד המחשבה של התורה. אצלו החיים שהוא קיבל בשביל לאכול. אדם נולד בשביל לאכול. תראה, תצא טוב בבהמות והחיות. הן לא תורחות ולא כלום. יש להם הכל בשפע, הכל מוכן להם. פעם ראית פעם אריה שמבשל. שעומדים ועושים להם שפים ובישולים, אף פעם, לא שמענו דבר כזה. אוכלים ברוך השם, חייבים, שמחים, ססים, שמחים, ססים בבואם. אז למה אתה משקיע כל כך? מה, זה בשביל קיבלת בינה יתרה? שזה אדם קיבל, מותר האדם מן הבהמה, בשביל לשבת לאכול? אז כאילו אכל מזבחי מתים. ויש אדם, שהוא יושב ואוכל, לא כן, הוא נהנה מאכילתו, אבל לא זו תכלית ההנאה, אלא סובע נפשו, כדי שיהיה לו כוח לעסוק בתורה, הוא לא אוכל דברים מרים, דברים מעושים, מה, אדם חייב להצטער, איפה כתוב דבר כזה? הוא אוכל כמו שכולם אוכלים, אבל לא המטרה שלו, אותו נעת החייך שיש לו, הוא גם הוא נהנה, פסיק שהוא נהנה, נכון, אבל דבר שלא מתכוון. הוא מה מתכוון? שיהיה לו כוח לעסוק בתורה, מצידו, אם היה אפשר לא לאכול, היה יותר טוב. ויצויר, היה אפשר לוותר על האכילה, אם היה כופה יכול להתקיים, היה יותר טוב. אבל אי אפשר. אדם נברא בעולם הזה, וצריך לאכול, צריך לישון. צריך מנוחה, בלי מנוחה לא יתמוטט. בשבילו היה עדיף שלא ישן, אבל אפשר, מה לעשות? אז כשהוא ישן, ישן, ישן שמעילו כוח וחלה לבוא לתבוראו, השינה עצמה היא מצווה. האכילה שלו עצמה היא מצווה. שהוא עובד, להביא לחם חוקו, זה מצווה. כי כל המהלכים שלו הם בתורה. הוא עמל בתורה. העמל שלו, מטרה שלו בשביל התורה. שתהיו עמלים בשביל התורה. זה נקרא, אם בחוץ הזה לכו. אבל אם לא תשמעו לי, אם את עמלים בתורה, צפצפו עליי, תורה מונחת בקרן זווית, תעשו כמו שאומרים חיים, בשביל זה האדם נברא, בשביל זה האדם בא לעולם הזה, אז השלום יבוא כל תוך החושך, מוכיח אותם אחר כך בהמשך. יש לכם בחומש? ראיתי ברש"י השבוע, שמה כותב רש"י, אם לא תשמעו לי את עמלי בתורה, כותב רש"י, תאמר לי, אם לא תשמעו לי להיות עמלים בתורה, מה תלמוד לומר לי? לא תשמעו. מה זה לי? אין לי אלא זה המכיר את ריבונו, הוא מתכוון נמרוד בו. לכן נאמר בנמרוד, כי נמרוד גיבור ציד לפני השם, שמכירו מתכוון נמרוד בו. וכן באנשי סדום, רעים וחטאים להשם מאוד, מכירים את ריבונם, מתכוונים נמרוד בו. או יש סנגור על דבר עם ישראל היום בזמן, בני הדור שלנו, שברוך השם, לא הגיעו לדרגה שהם מתכוונים נמרוד בו, אלא נוקות שנשבו. הם לא יודעים, לא מכירים את ריבונם. כל אלה שעושים נעשה חיים, נעשה זה, הם מסכנים. הם לא שמו אף פעם שיש חיים אחרים אמיתיים, שיש חיים של תורה. אבל אלה שהם כמו נמרוד, כמו אנשי סדום, מכירים את הקדוש ברוך הוא, ומורדים בו, אומרים, לא נלמד תורה, נעשה חיים, העולם הזה נבלה אותו, נשרוף אותו, נאבד את הזמן שלנו. אז אלה, אלה נבוא אותם כללות, כמו שמביא ככה בהמשך. לצערנו הרב באירופה, תקופת ההשכלה, כל אלה שהתחילו מהמשכילים הראשונים, אפילו בדור שלפנינו, היו כולם מכירים את ריבונם. רובם ככולם היו, בקטנותם, למדו בחדרים, בישיבות, בעטו. בעטו. לכן באה להם השואה, השואה האיומה הזאת. ושזה ממש מגיע למדרגה של מכיר את בוראו ובועד בו. לא אלמד, לא כך, אני אסנה, להפך. בדורנו ברוך השם, כמה שאתה מוצא שאנשים האלה שהם לא לומדים ולא כלום ועושים התקרות ומתירנות, לא מכירים את בוראם פשוט. יש לי סנגוריה גדולה על עם ישראל בזמננו. אבל ודאי שזה לא דבר שהוא טוב, אבל לכל הפחות לא מגיע לדרגה של התוכחות. אבל מה אדם צריך לעשות? שהמהלכים שלו יהיו בתורה, שהמחשבות שלו יהיו ברוחניות. איך, כמה יוכל לנצל את הזמן לעבוד את בוראו, גם כאשר הוא לא לומד תורה, גם כאשר הוא עושה בדברים אחרים. אם המחשבה שלו היא בשביל לימוד תורה, הכשר מצווה נעשה כמצווה. מה מבטיח לנו הקדוש ברוך הוא? אם בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה, אז מה השכל אומר? אז מה, אם כל מה שאנחנו נעשה, את תלמידי חכמים, אנשים עוסקים בתורה, אז מאיפה יהיה לנו אלה שנער יבולה, מאיפה יהיה לנו יבול, מאיפה יהיה לנו מדענים, מאיפה יהיה לנו כל העולם הזה, צריכים אותו הרי. אפשר שיבואו כולם יהיו עבלים בתורה, כולם יהיו עוסקים בתורה. הגמרא אומרת, המסכת שברכות, שישראל עושה רצונו של מקום, מלאכתן עשתה על ידי האחרים. זה מסוג מבטיח לך. נתתי שלום בארץ. לא צריך צבא, לא צריך חיילים, לא צריך שום דבר. למה יש שלום? כולם יכבדו אותנו, כולם יפחדו מאיתנו, כולם ישלימו איתנו. למה עושים צבא? נלחם עם שונאים, עם אויבים, אין אויבים. הכל יהיה בסדר. כולם יאהבו את עם ישראל. כולם חסידי אומות העולם. עם ישראל קובע לעצמו מה אחרים יחשבו עליו. זה מה שאמר יעקב לעשיו. אמר לו, אם לבן גרתי, תרי"ג מצוות שאמרתי, אז אני לא פוחד ממך. בידוע, הדבר הזה גם יודעים את אומות העולם. אם עם ישראל עוסק בתורה, עם הכל כל יעקב, הם פוחדים מאיתנו, הם משלימים איתנו. ישלימו איתנו, זה הכל. החיילים האמיתיים הם החיילים שיושבים ועוסקים בתורה. זה הצבא האמיתי. זה הצבא שאל תקרא בנייך, אלא בונייך. אלא תלמידי חכמים שיושבים ועוסקים בתורה יומם ולילה, שיושבים וחטטים רגליהם מקום למקום ללמד תורה, יושבים ועוסקים בספרים, במעיינים וכו', אלה הם מקיימים את העולם. בזכות תלמידי חכמים, מי שיושב עוסק בתורה, הקדוש ברוך הוא מבטל גזרות קשות. העמים שלנו פוחדים מאיתנו. לא לצערנו הרב כמו שחושבים היום. צהל, צהל. הנה, אתם רואים, מדברים כל פעם. דברים לא, לא, לא מצליחים, וישב ששבוע שעבר הם ברחו מלבנון, עניינים, וכולם מדברים, מה ואיך, ואיך זה ככה, וזה איפה הכבוד, איפה זה. אבל חיילים אמיתיים, חיים שהם, הם עוסקים בתורה, מסכתם על העולם כולו קיים. זה עסק התורה. אל תקרא בנייך, אלא בונייך. פעם היה, בחלם, מין, ממשל אומרים את זה, מדי, מקום שהיו אנשים טיפשים. חכמי חלם קוראים להם. פעם אחת, יש שם איזה גשר שהוא נשבר. ובאים מכוניות שם, מגיעות לגשר, נופלות. היו הרבה צולות דרכים, הרבה הרבה פצועים, הרבה הרוגים. אז התכנסו הזקנים בחלם, לדעת מה לעשות. אז מה, אני שיצא בסוף התוצאה של המפגש הזה, של אנשי חלם, אמרו שיבנו בית חולים למטה. עזרה ראשונה, בית חולים, טיפול נמרץ, ככה שכל אחד שהוא פצוע, מטפלים בו מיד, להפחית את הפצועים. ככה מטפלים במצב. מה היו צריכים לעשות? חפש את זה מהנדסים טובים. הגשר הזה, יתקנו אותו. ואף אחד לא ייפול בכלל. מה הם עושים? לא, הנפילה מוכרחת. אחרי שבנופלים, חפש איזה צורה, כדי לטפל בנופלים. מי אמר שהנפילה מוכרחת? תביא מהנדסים, הגשר הזה יבנו אותו מחדש. יהיה טוב, לא ייפלו, אף אחד לא ייפול. זה דבר מה שעושים היום. במקום לשבת ללמוד תורה, שיוסיפו עוד ישיבות, עוד תלמודי תורה, ועוד כוללים, וכל זה מוסיף לביטחון של המדינה. למה? זה בונים את, אל תגמרך אלא בונייך, בונים את הגשר. אז מעיקרה, לא יהיה בכלל לא יהיה מלחמות, ולא יהיה פחד, ולא יהיה כלום. מה עושים? לא, עושים מתוך הנחה, לא, לא לומדים, לא כלום, יהיה מלחמות. אנחנו נעשה חיילים, שאם יהיה מלחמה, הם ילחמו, יגנו, כאילו עושים בית חולים. חיילים זה בית חולים, צהל זה כמו בית חולים. שאם יבואו למולנו האויבים קיימים עלינו לרעה, ילחם איתם. זה חכמי חלם בדיוק. הם כולם אנשים מבינים, מצביעים, אנשים מכל העולם כולו לא. והם יודעים בעצמם שאין כוח לצבא שלנו נגד שום, לעמוד נגד כל החיים של האויב. יודעים את זה בצורה ברורה. אם חס שלום יבואו כל הערבים או כל השונאים שלנו נגדנו, מי יכול לעבוד מעולם? בצורה טבעית, אין דבר הזה לא שייך. לא שייך בשום אופן שבעולם. אז מי שומר את עם ישראל, רואים, זה ניסים גילויים. אז תוסיף עוד נדבך, שיהיו הרבה בונים את השלום האמיתי, שיבואו עוד ישיבות, עוד זה, לא. זה יוסף, יוסף שרי, טיפש. בא לו זכות לתת כסף לישיבות, לדברי תורה של ש"ס. זכות, לפחות שלא, אחרי 120, אגידו לו, מה עשית? לפחות, כל יש למדו תורה, אני תתתי להם את הקצבה. הייתי חנמתי על הצ'ק, תורי חנמתי על האישור, הייתי יד בזה. יש לו משהו לפחות, לכל הפחות. אמר פעם ראש הישיבה, אמר, יכול להיות שההשגחה רצתה שתבנה המדינה על ידי אנשים לא שומרים מצוות, שיהיה להם פחות איזה זכות, שיהיה להם משהו לפחות, בין הארץ, בנו את הארץ לפחות, גם כן דבר חשוב, יהיה להם איזה זכות לפחות. נותנים לו זכות, והוא בורח מהזכות. זה אדם פשוט מאוד, אתה רואה ממש, איך כמה סתרה אחרה תבוסה בבני אדם, שכאשר נוטפים אחריו עם מצווה, קח מצווה, ולא עולה לו כלום דבר. זה לא כיסו ולא כלום. זה הכל, אני יודע, זה פקיד. לא, הוא לא ייתן. לא עשתה מצווה הזאת. מגילים זכות על ידי זכאי, וחובה על ידי חייו. זה זכות לקבל בכלל בכלל מצווה, זכות לזכות בכלל. אם השם נותן לך איזה אדם דופק לך בדלת, או איזה מצווה יראה, ושתתן צדקה, צריך לדעות לקדוש ברוך הוא שהוא אוהב אותך. שמזמן לך עניים, זמן לך איפה תהיה צדקה. למה צריך להסתכל הפוך? אם רצון שבחו לזכות את ישראל, לפחר בא עם תורה ומצוות. אם אנחנו נופל בחלקנו איזה מצווה מסוימת, אז זה זכות שאנו, הוא כנראה אוהב אותנו. תמיד אנחנו שומעים שפה צריך צדקה, פה צריך עזרה, פה צריך שיעור, פה צריך איזה מצווה לעשות. למה לא כאלה אתה שומע את הדברים האלה כולם? למה אנחנו שומעים את זה? שבחו אוהב אותך. נותן לך לשמוע, שתזכם עוד דבר ועוד דבר. הפוך מה שאדם חושב. רצת בכל זכות ישראל. אנחנו זוכים בדברים האלה כולם. לכן, זה דעת תורה, הפך דעת עמי הארצות. אל תקרא בנייך, אלא בונייך. נכון בנייך לימודי השם, ורב שלום בנייך. אל תקרא בנייך, אלא בונייך. זה לא בנאים,
זה בונים. הם האבות, הם לא, לא בנים, הם המייסדים. בן זה כבר אדם נתמך, הוא, יש לו אבא. זה בן, זה תוצאה. לא, הוא הראשון, הוא הבונה. אל תקרא בנייך, אלא בונייך. אם יש תלמידי חכמים שבונים את העולם, אז זה, זה, הם אבות, הם לא בנים. הם המייסדים של העולם. זכות תורה, העולם קיים. זכות הווה, לפעמים זאת אומרת, שבית רבן, מתבטלים גזרות. אבל אלה אין להם טעם חטא. עם פעולות קטנים, שהם קוראים תהילים. זה איזה סנגור לפני הקדוש ברוך הוא? איזה נחת רוח לפני הקדוש ברוך הוא? פי עולים ונקים, יסדת העוז, להשבית אויב 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 אויב. כשתינוקות אומרים תהילים, אומרים תפילה לקדוש ברוך הוא, זה סנגור הכי דבר אחר. איזה, מה הם מביאים? מה הם? לא טעמו טעם חטא, והם מתפעלים על עם ישראל. לקחת תינוקות של בית רבן, לא, לא ילמדו. תסגרו בתי ספר. יהיו לא פחות ופחות ללומדי תורה. הרי גם כן, מה שקורה, ברוך השם, שגם אנשים חילונים באים לתלמודי תורה האלו. נותנים להם תנאים טובים, יש מקומות, לצערנו, אין בעדיין, לא כך מפותח. באים לתלמודי תורה האלה החדשים של תנועת ש"ס, והם מגרים אותם. פה יש לך ארוחת צהריים, במקום שזה ככה טוב מהום, וגם כל אחד בתוך ליבו יודע, פה יש דת, פה אין פשע, פה אין דברים אחרים, פה יצא לפחות ילד נקי. אי, שלא יהיה נקי. אז מה יש אם יש לו כיפה לרב שלו, ולגב הבן עצמו יהיה כיפה? יהיה כיפה, מה יש? גם אבא שלה יהיה לו כיפה, אומר אותו אדם. כולם ספרדים שלנו, כולם תינוקות שנשבו, כולם שלא, שקלקלו אותם פה. רוצים לחזור לקרוב מחצבתם. ככה זה. קלקלו אותם, רוצים לחזור לקרוב מחצבתם. בא הם מסייעים להם בכזאת צורה, הבא יצרה, אומר, לא, אל תתן להם. צריכים לראות איך אדם אין לו זכות, שפושטים את היד, נותנים לו מצווה, והוא בורח מן המצווה. שמענו תחילה, כל היסוד הוא שתהיו עמלים בתורה. כל היסוד הוא תלוי בעמל של תורה. אם יש עמלה של תורה, זה משהו אחר. ספר הרב שבדרון, צריך לצדיק לברכה. הוא אומר, פעם אחת, הוא הלך באיזה בית אבות. ראה שם אנשים עושים, שני זקנים יושבים בפתח. ואומרים מספרים. 40, 41, 42, 43. את המספרים האלה. טוב, הוא נכנס פנימה לבקר את הזקן שהיה צריך לבקר אותו, אז הוא יצא החוצה. 90, 91, 92, 93. סקרן אותו מה? אז פתאום ראו אותו, לא כן אמרו לו בו בכבוד. בו ברוך השם, תהיה שופט. אנחנו מבקרים מהבוקר כבר, תתעשה לנו הכרעה לוויכוח. אז הוא אומר להם, כן, גם אני ידעתי, מה הוויכוח שלכם? אתם כל כך מתלהטים, מה אתם מתלהטים כל כך? אז אמרו לו, שם וזקנים, ואין להם מה לעשות. בשביל להעביר את הזמן, יושבים בבוקר, סופרים את האוטובוסים שעוברים מול המרפסת, מול הפתח. כמה אוטובוסים עוברים? הם צוחקים, אבל לצערים הרב עושים את זה הרבה אנשים. לא אוטובוסים, יש דברים אחרים. אז הולך עם כלב בשפת הים. איך? הלוך חזור. אחד זקן אשמי, בין 100-200, אני יודע, בין כמה זה הסיבה, חושב שהוא היה פעם אולי פרופסור, אולי יודע מה היה רופא, היה זה, ששמו אותו בפנסיה, במוזיאון, הוא הולך ככה עם הכלב, הלוך חזור. לא ראיתם אף פעם ככה, זהו, זה מה שיש לו, מכל עמלי, כן, לא ישנים בלילה, קמים בבוקר מוקדם, משקם, קם עם הכלבים. זהו. זהו ככה, קמים לרב, הולך עם הכלב שלו, הלוך חזור, וזהו, חושב שהעולם כולו שלה, זהו, זה גן עדן יש לו. אז יש סופר את המכוניות. זה אחד, שתיים, שלוש, אז מה? והיינו ויכוח. הוא אומר, היו 40, אני אומר 41, ותמיד אנחנו משתווים. מה פשר הדבר? הוא לא יעשה לנו, הכריע, מי צודק? אני או הוא צודק? הפשטרון, הרב השלום, מסתכל ככה, חושב, מה הם מדברים? על מה הם מדברים? זה יושבים יום שלם על ויכוח, זה יש הדבר של ויכוח, תגיד הוא צודק וגמרנו. אז הוא אמר להם, אומר, עבר פה, שניכם צודקים. אם לא שמתם לב פשוט. אבל האוטובוס כפול, אקורדיון. הוא ספר שתיים, ספרת אחד.